סטטיסטיקה מרפאת, והפעם מטרמוס לפרימוס. איך מגיעים מתוצאה במבחן סטטיסטי לערך הפי? אנחנו מדברים על מבחנים סטטיסטיים בפרקים האחרונים, והגענו כבר עד התוצאה של המבחנים הסטטיסטיים. לקחנו כדוגמה את מבחן הסטודנט, והגענו לערך ה-T. עכשיו מה עושים עם ערך ה-T הזה? ממספר כלשהו, איך אני מגיע מהמספר הזה לסבירות לשגיאה מסוג אחד, זאת אומרת לערך ה-P. כדי לעשות את זה אנחנו נצטרך לדבר שוב על התפלגויות. ולכן אני ממליץ שמי שלא שמע את הפרקים הראשונים בסדרה על התפלגויות, על ההתפלגות הנורמלית, על סטיית התקן, ובעיקר על התפלגות הדגימה ועל שגיאת התקן, ולא מכיר את המונחים האלה, יחזור אליהם. ומי שכן כבר שמע את הפרקים ההם, אז לא נדבר היום רק על התפלגויות משמימות, אלא גם על תחזית למשחק כדורגל, וגם על תחזית למחיר של המעיל בחנות. סטטיסטיקאים שהמציאו מבחנים סטטיסטיים מקבלים את המבחן על שמם הרבה פעמים. זאת אומרת, יש הערכה רבה מאוד למי שהמציא מבחן סטטיסטי. מי שהמציא את המבחן, מה הוא בעצם עשה? כיוון שמבחנים סטטיסטיים נועדו תמיד לבדוק האם כאשר השערת האפס נכונה, סביר או לא סביר לקבל את הנתונים שמצאנו, כן, זה המטרה של מבחן סטטיסטי, וכיוון שהדרך היחידה לחשב סיכוי לדבר כזה היא הסתמכות על התפלגות מסוימת, ואני כבר אסביר גם את זה, אז הדבר שאותם ממציאים עשו, אותם סטטיסטיקאים שהמציאו מבחן סטטיסטי, החוכמה הגדולה שלהם הייתה לבנות איזושהי נוסחה שבסופו של דבר התוצאה שלה מתפלגת בצורה צפויה מראש. ואני מזכיר שאנחנו לוקחים עכשיו כדוגמה את מבחן הסטודנט, את ה-Student T Test, מכיוון שזה מבחן יחסית מאוד פשוט ואפשר להבין אותו, אבל העקרונות נכונים לכל המבחנים הסטטיסטיים. אני מזכיר ש-Student T Test בא להשוות בין שני ממוצעים ומתחשב גם בסטיית התקן וגם במספר המשתתפים במחקר. והדוגמה שנתנו בפרקים האחרונים זה מחקר, אגב הוא מחקר תצפיתי והוא לא מחקר כזה מוצלח ומצוין, אבל הוא מחקר מאוד מעניין והדוגמה מאוד עוזרת להבין, ששווה בין טיפול בפיזיותרפיה בווידאו לבין טיפול פיזיותרפיה פנים אל פנים במטופלים אחרי ניתוח החלפת ברך, ובדק את השיפור בכיפוף הברך בכל אחת מהקבוצות, זאת אומרת האם יש הבדל מובהק בממוצע שיפור כיפוף הברך בין שתי הקבוצות. אז אחרי התזכורת הזאת למחקר עצמו, בואו נסביר את עניין הקשר בין המבחן הסטטיסטי, הסטטיסטי, זאת אומרת ערך ה-T, כמו תרמוס, וההתפלגות שמאפשרת לנו להבין מהו ערך ה-P, כמו פרימוס. במספר תנאים שתלויים למשל בגודל המדגם, זאת אומרת במספר המשתתפים במחקר ובעוד כמה דברים, אם השערת האפס היא הנכונה, זאת אומרת במקרה שלנו אם אין הבדל מבחינת שיפור כיפוף הברך בין פיזיותרפיה רגילה לפיזיותרפיה בווידאו, ערך ה-T, זאת אומרת התרמוס, שזו התוצאה של מבחן הסטודנט, התפלג בצורה נורמלית. מה זאת אומרת התפלג בצורה נורמלית? הכוונה היא כזו, אם אין הבדל מבחינת הטיפולים, זאת אומרת שני הטיפולים שווים, אני לא מצפה שהמחקר יראה לי היעדר מוחלט של הבדל בין שתי הקבוצות. הוא לא יהיה תמיד אפס, הרי הקראיות תגרום לאפשרות שאולי יהיה יתרון קטן לטובת הווידאו, אולי יהיה יתרון קטן לטובת הטיפול הרגיל. זאת אומרת, אולי הממוצע של אחת הקבוצות יהיה יותר גבוה מהממוצע של הקבוצה השנייה. לא רק אולי, אם יש לכם שכל ישר, אתם מבינים שברוב המקרים לא יהיה שוויון מוחלט במחקר שלנו בין הקבוצות מבחינת כיפוף הברך, כי יש דברים אחרים שמשפיעים על כיפוף הברך והם אקראיים. למשל, אם באחת הקבוצות יהיה מטופל שהניתוח שלו לא היה מוצלח, אז כיפוף הברך שלו יהיה עם הרבה פחות שיפור, בלי קשר לזה שהוא נמצא למשל בקבוצת הוידאו. אז דברים כאלה שהם אקראיים, משפיעים על התוצאה של המחקר הספציפי הזה. וכאן אנחנו חוזרים למושג שנקרא התפלגות הדגימה. אתם זוכרים שכשדיברנו על רווח בר סמך, דיברנו על איזשהו כוכב דמיוני, שלכאורה מתרחשים בו המון המון מחקרים, כמו המחקר שנמצא מולנו. זה חשוב מאוד להדגיש שמדובר בכוכב דמיוני. זאת אומרת, בשום מצב לא מבצעים 100 מחקרים זהים, ואז עושים את כל החישובים. הכל נובע מיכולת לדמיין, אבל לא רק לדמיין, אלא גם בעזרת הדמיון של הכוכב הדמיוני, להגיע למסקנות מתמטיות לגבי מה יקרה ובאיזה סבירות. אז נחזור להתפלגות הדגימה בכוכב הדמיוני, ושמה מתבצעים המון מחקרים שזהים למחקר שלנו. בכל אחד מהם אנחנו נקבל תוצאה אחרת, בגלל אותה אקראיות. אבל אנחנו יכולים לנחש שבהחלט יכולים להיות הרבה מחקרים שבהם יש הבדל קטן בין שתי הקבוצות. אני מזכיר לכם, הכל בהנחה שהשרת האפס נכונה. לעומת זאת, אם השרת האפס נכונה ויש מספיק משתתפים במחקר, זאת אומרת זה מחקר גדול, הרבה פחות סביר, ותשימו לב שאני מתחיל לדבר עכשיו על סבירות, הרבה פחות סביר לקבל הבדל ענקי בין שתי הקבוצות. למשל, אם בקבוצות יש 200 אנשים בקבוצה אחת ו-400 אנשים בקבוצה השנייה, אם השרת האפס נכונה ואין הבדל בין הטיפולים, אז בכוכב הדמיוני יהיו מעט מאוד מחקרים שבהם נגלה הבדל של 20 מעלות כיפוף ברך בין שתי הקבוצות. לעומת זאת, יהיו די הרבה מחקרים עם הבדל של חצי מעלה בין הקבוצות או מעלה אחת בין הקבוצות. ואם עכשיו נתרגם את הכוכב הדמיוני לסבירויות, זאת אומרת, במקום להגיד, נאמר שהיו עושים 1,000 מחקרים, כמה מהם היו מראים תוצאה של הבדל של 20 מעלות אם השרת האפס הייתה נכונה, אנחנו יכולים להגיד, כשנעשה מחקר בגודל כזה וכזה, אם השרת האפס נכונה, מה הסבירות שנקבל הבדל של 20 מעלות בין שתי הקבוצות? הסבירות הזאת קיימת, תמיד האקראיות יכולה להוביל אפילו לממצא שהוא מאוד מאוד לא סביר, אבל אפשר לקמת את הסבירות הזאת. עכשיו, איך עושים את הכימות הזה? לפי הכוכב הדמיוני. בכוכב הדמיוני יש משהו שנקרא התפלגות דגימה. כמה מהמחקרים עם השרת אפס נכונה צפויים ליפול באזור ההבדל של מעלה אחת בין הקבוצות, כמה מחקרים בין מעלה לשתי מעלות, כמה מהמחקרים בין שתי מעלות לשלוש מעלות, הבדל בכיפוף הברך, וכמה מהמחקרים יראו הבדל למשל של 20 מעלות ומעלה בין שתי הקבוצות. בדוגמה הזו, בהתפלגות הדגימה, מעט 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 מחקרים בכוכב הדמיוני יראו הבדל של 20 מעלות בין שתי הקבוצות אם השרת האפס היא נכונה, ולכן אפשר לתרגם את זה לעולם שלנו ולהגיד שלא סביר שמחקר עם כמות כזו של אנשים יראה הבדל של 20 מעלות כשהשרת האפס נכונה, כשאין הבדל אמיתי בין הטיפולים. זאת אומרת, התפלגות הדגימה בכוכב הדמיוני יכולה לעזור לנו לחזות את הסיכוי שנקבל ממצא מסוים במחקר אם השרת האפס נכונה. עכשיו, הדבר הגאוני במבחן הסטטיסטי הוא שההתפלגות של התוצאה שלו, זאת אומרת, במקרה של מבחן הסטודנט, ההתפלגות של T בכוכב הדמיוני היא התפלגות שהצורה שלה צפויה מראש. במקרה הזה, אם המחקר מספיק גדול, ההתפלגות של T תהיה סימטרית מאוד ודומה מאוד 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 להתפלגות הנורמלית שאנחנו כבר מכירים. אז ההתפלגות של T היא התפלגות הדגימה בכוכב הדמיוני כשהשרת האפס היא נכונה. כשהשרת האפס נכונה, בכוכב הדמיוני התפלגות של ערך ה-T, של התוצאה של מבחן הסטודנט, תהיה התפלגות שהיא כמעט נורמלית. ומכיוון שמהתפלגות נורמלית אנחנו יכולים לחזות סבירויות לקבל תוצאה כזו או אחרת. זאת אומרת, בתוך ההתפלגות הנורמלית אנחנו יודעים כמה אחוז מהערכים נמצאים במרחק למשל של שתי סטיות תקן מהממוצע, או במרחק של סטיית תקן אחת מהממוצע. נוכל גם לחשב את הסבירות שמעניינת אותנו עכשיו. רק אני מזכיר שמכיוון שאנחנו מדברים על התפלגות הדגימה, התפלגות הדגימה בכוכב הדמיוני, עבור התפלגות הדגימה המושג הוא לא סטיית תקן אלא שגיאת תקן. זוכרות שלפי החוק האמפירי, אם לוקחים שתי שגיאות תקן מהממוצע לכל כיוון, מכסים בעצם 95% מהאפשרויות בהתפלגות הנורמלית? אז זה נכון בקירוב רב גם לגבי ההתפלגות של T. אם מתייחסים לאפשרות שהשערת האפס היא נכונה, זאת אומרת שההבדל בין שתי הקבוצות הוא אפס, ולוקחים שתי שגיאות תקן, נקבל במרווח הזה, כן, המרווח של שתי שגיאות תקן לכל כיוון, 95% מהדגימות בכוכב הדמיוני. זאת אומרת, 95% מהמחקרים בכוכב הדמיוני, אם השערת האפס היא נכונה ואין הבדל בין הטיפולים, יראו לנו ערך T, כן, תרמוס, שהמרחק שלו מ-0 הוא לכל היותר שתי שגיאות תקן. אז אני חוזר, מבחן הסטודנט מייצר ערך שנקרא T. התוצאה של מבחן הסטודנט שלוקחת בחשבון את הגודל, את השונות ואת ההבדל בין שני הממוצעים, נותנת ערך שנקרא ערך T. הערך הזה מתפלג בכוכב הדמיוני בצורת התפלגות T, שהיא כמעט התפלגות נורמלית. ומכיוון שעכשיו, כשאנחנו מדברים על בדיקת השערות, ההתפלגות הכמעט נורמלית הזאת היא סביב ממוצע של 0, כי בכוכב הדמיוני השערת ה-0 נכונה, אנחנו יכולים לחזות כמה מהמחקרים בכוכב הדמיוני יהיו עם ערך T כזה או אחר. כמה למשל ייפלו במרחק של יותר משתי שגיאות תקן באותה התפלגות כמעט נורמלית מה-0. בואו נעשה רגע הפסקה מהמושגים המורכבים האלה ומלדמיין כוכב ולדמיין התפלגות דגימה, ונחזור רגע לעולם האמיתי, למי שמתעניינת בכדורגל. נאמר שנבחרת ישראל מתחרה עם נבחרת ברזיל באיזה שמוקדמות לתחרות חשובה. והצלחתם להשיג כרטיס למשחק, ובסוף המשחק, להפתעתכם המרובה מאוד, ישראל ניצחה 5-0. מה בעצם קרה פה מבחינה פסיכולוגית? למה זה להפתעתכן המרובה מאוד? כשהלכתם למשחק, הייתה לכם בראש התפלגות, התפלגות אפשרית של התוצאות. אמרתם לעצמכם, סביר שברזיל תנצח. יש סיכוי קטן שישראל תוציא תיקו. יש סיכוי מאוד קטן שישראל תנצח את ברזיל, ויש סיכוי קטנטן שישראל תביס את ברזיל. כשישראל הביסה את ברזיל, אמרתם לעצמכם, וואו, זה היה ממש 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 לא סביר. אם אני מתרגם את זה לערכים של סטטיסטיקה, בעצם אמרתם לעצמכם, זאת תוצאה עם ערך P מאוד 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 נמוך. כי השערת האפס שלכם הייתה שברזיל תנצח. זאת אומרת, ההערכה שלנו, כמה סביר אירוע מסוים, נובעת מאיזושהי התפלגות שיש לנו בראש. כמובן, התפלגות שלוקה בהטיות פסיכולוגיות. מי שמתעניינת, כמובן, קראה כבר את קאנמן וטברסקי בנושא הזה. אבל עדיין התפלגות, התפלגות של סבירויות. ומתוך ההתפלגות הזאת אנחנו יכולים להעריך כמה סביר אירוע מסוים. בדיוק באותה מידה, בסטטיסטיקה ישנה התפלגות דגימה, במקרה שלנו, של מבחן הסטודנט, התפלגות של ערך ה-T, ואנחנו יודעים מה הסבירות לקבל T כזה או T אחר. למשל, הסבירות לקבל T שהוא חצי, שהערך שלו הוא חצי, היא סבירות מאוד גבוהה, 60% שנקבל T שהערך שלו הוא עד חצי. לעומת זאת, הסבירות לקבל T שהערך שלו הוא 2.5 היא כבר סבירות הרבה יותר נמוכה. רק 1% שנקבל T כל כך גבוה, אם השרת האפס היא נכונה. בואו ניתן דוגמה גם לגברים שבינינו. אתם הולכים ברחוב ורואים בחנות הראווה מעיל. ואתם יודעים שזה מעיל מאוד מאוד טוב. בראש שלכם יש עכשיו כבר טבלת התפלגות. אתם יודעים מה הסיכוי שהמעיל הזה עולה עד 100 שקל. סיכוי נורא נורא נמוך. אתם יודעים מה הסיכוי שהמעיל הזה עולה עד 200 שקל. גם סיכוי נמוך, קצת פחות. וכן הלאה וכן הלאה. אתם מעריכים שסביר שהמעיל הזה עולה בסביבות כמה מאות שקלים. זאת אומרת, זה סביר שהוא יעלה 500 שקל. ואם תיכנסו ותשאלו כמה המעיל עולה ויגידו לכם 500 שקל, תגידו, נכון, בסדר, סביר, זה לא מפתיע אותי. לעומת זאת, אם יגידו לכם, המעיל הזה עולה עכשיו 99 שקלים, תגידו, וואו, ומיד תקנו אותו. לחילופין, אם יגידו לכם שהמחיר של המעיל הוא 5,000 שקלים, תגידו, מה? ותסתכלו על המוכר בתדמה. זאת אומרת, ההתפלגות שלכם הייתה סביב איזשהו ממוצע של 500 שקלים למעיל, עם סבירות הולכות ופוחתות למחירים בקצוות יותר קיצוניים, כן, לכיוון ה-100 למשל. ושוב, באותה מידה, אנחנו מצפים כשהשרת האפס היא נכונה, ואין הבדל בין שני טיפולים או שתי חשיפות, במקרה שלנו בין טיפול בווידאו לבין טיפול בפיזיותרפיה רגילה, כשאין הבדל כזה והשרת האפס נכונה, אנחנו מצפים לערך T שהוא לא מאוד גבוה. ואם ערך T הוא כן גבוה, אז נופתע. וההפתעה הזאת היא בעצם להגיד, לא סביר לקבל תוצאה כזו כשהשרת האפס נכונה. ואני מזכיר לכם, ערך ה-T תלוי גם בגודל האפקט, וגם בגודל המדגם, וגם בשונות. ואם ניקח לדוגמה, עבור מבחן הסטודנט, את גודל האפקט שמשפיע ישירות על ערך ה-T, אנחנו לא מצפים שכשהשרת האפס נכונה, יהיה גודל אפקט כל כך גדול, כן, הבדל כל כך גדול בין שתי הקבוצות, מבחינת כיפוף הברך, שיגרום לערך ה-T להיות 2.5. ואם ערך ה-T יהיה 2.5, נגיד, לא סביר לקבל ערך T כזה, כשהשרת האפס נכונה, ולכן אנחנו דוחים את השרת האפס. יש הבדל בין שני הטיפולים. הדבר האחרון שנשאר לעשות, וזה כן קשור למבחן הסטטיסטי ולהמצאה שלו, הוא לתרגם בצורה מדויקת מערך ה-T מהטרמוס לערך ה-P, לפרימוס. זאת אומרת, לא רק להגיד אם השרת האפס נכונה, זה לא כל כך סביר לקבל תוצאה כזאת של T, אלא גם לכמת את זה באופן מדויק ולקבל את ערך ה-P, את הפרימוס. עבור זה קיימת טבלה, מכיוון שמדובר בהתפלגות צפויה שהצורה שלה ידועה וקרובה מאוד לנורמלית, יש טבלה שנקראת טבלת T, כמובן היום הכל במחשב, אבל מי שמתעניינת יכולה גם לפתוח באינטרנט, לכתוב פשוט T-Table, והיא תראה את הטבלה הזאת שבעצם מתרגמת מערך ה-T, הטרמוס, לערך ה-P, הפרימוס. בואו נמחיש את זה עכשיו. נשתמש בטבלת ה-T, כמובן בצורה הממוחשבת שלה, בעזרת איזשהו קלקולייטור שמצאתי באינטרנט עבור מבחן T, ונדבר בדיוק על הנושא שלנו, על וידאו אל מול טיפול פיזיותרפיה רגיל, ונשחק קצת עם המספרים. אם אני לוקח מספרים דומים למה שהיו במחקר עצמו, 120 איש בקבוצת הוידאו ו-240 בקבוצת הפיזיותרפיה הרגילה, ואם אני לוקח גם את גודל האפקט, כמו שנמצא במחקר שלנו, 4 מעלות בערך לרעת קבוצת הוידאו, ואם אני מקליד, אני לא יודע מה הייתה בדיוק סטיית התקן במחקר המקורי, אבל אם אני מקליד סטיית תקן של 20 מעלות, אתם מבינים שכשההבדל בין הקבוצות הוא רק 4 מעלות, וסטיית התקן היא 20 מעלות, זאת אומרת יש שונות מאוד גדולה בתוך כל אחת מהקבוצות, אז יש חפיפה נורא נורא גדולה בין מידת השיפור בכיפוף הברך, בין הקבוצות, וייתכן שלא נגיע לתוצאה מובהקת, או כנראה זה לא יהיה מובהק, בואו נראה אם זה נכון. אז אם מציבים את כל המספרים, כן, הגודל מדגם, סטיית התקן, גודל האפקט, בתוך נוסחה של מבחן הסטודנט, מקבלים ערך T ששווה 1.7. האם סביר לקבל ערך T של 1.7 כשהשרת האפס נכונה? זאת אומרת כשאין הבדל אמיתי בין שני הטיפולים? הסבירות לזה, לפי טבלת ה-T, היא 0.07, 7%. מכיוון ש-7% זה אחוז שהוא לא נחשב נורא נמוך, זאת אומרת הוא לא נמוך למשל מערך אלפא של 0.05, אנחנו לא יכולים לדחות את השרת ה-0, ואנחנו לא יכולים להגיד שיש הבדל אמיתי במידת השיפור בין טיפול בווידאו לבין טיפול רגיל. וזה מספר מאוד דומה לערך הפי שהתקבל במחקר האמיתי. עכשיו בואו נשחק עם המספרים. נאמר שהמדגם היה הרבה יותר גדול. כן, 240 בקבוצה הראשונה ו-480 בקבוצה השנייה, מדגם גדול פי 2. אותם נתונים לגבי סטיית התקן ולגבי גודל האפקט, אבל גודל המדגם השתנה. אתם זוכרים שגודל המדגם משפיע על ה-T. ככל שהוא גדול יותר, ערך ה-T גדול יותר. במקרה הזה, אם הכפלנו את גודל המדגם יחסית למחקר האמיתי, היינו מקבלים ערך T של 2.5 במקום 1.7, זאת אומרת ערך T גדול יותר, וזוכרים ככל שה-T מתנפח, תופח, ככה אנחנו יותר קרובים למובהקות, ואכן, כשערך ה-T הוא 2.5, כשהטרמוס הוא 2.5, הפרימוס, ערך ה-P, הוא 0.01. זאת אומרת, אם השרת האפס נכונה ואין הבדל בין הטיפולים, יש סיכוי רק של 1% לקבל תוצאות כאלה. ואז אנחנו אומרים שהתוצאה מובהקת. לחילופין, אם היינו עושים דבר הפוך ומקטינים נורא את הגודל של המדגם, לכמה עשרות בלבד, הצלחתי להגיע לערך T טרמוס של 0.5, ערך T קטן, ואכן גם ה-P value, ערך ה-P, הפרימוס, לא מגיע למובהקות, הוא 0.6. יש 60% לקבל T ששווה 0.5 כשהשרת ה-0 היא נכונה. אז כל משחק, כן, משחק שהוא לא עושים אותו במחקר אמיתי, אבל משחק שאנחנו יכולים לעשות כדי ללמוד, כל משחק בנתונים, למשל, כמו שעשינו פה, הגדלנו את גודל המדגם, ישנה את ערך ה-T, יגדיל אותו, ינפח אותו. גם הקטנה של השונות, הקטנה של סטיית התקן, תגרום לערך ה-T להיות יותר גדול, ואז לערך ה-P, לפרימוס, להיות יותר קטן. וגם הגדלה של גודל האפקט, כמובן, תגרום לערך ה-T להיות יותר גדול, ול-P, לפרימוס, להיות יותר קטן. אז בואו נסכם. מתחילים מכוכב דמיוני. יוצאים מתוך השרת 0, שבמקרה של מבחן הסטודנט היא שאין הבדל בין שתי הקבוצות מבחינת הממוצעים. בונים התפלגות דגימה עבור ערך ה-T, עבור ערך הטרמוס. להתפלגות הזו יש צורה צפויה מראש, היא נקראת התפלגות T, היא מאוד דומה להתפלגות נורמלית כשמדובר במספרים גדולים, במדגם גדול. ומכיוון שהצורה של ההתפלגות הזו ידועה, של התפלגות הדגימה הזו ידועה, אנחנו יכולים לחשב סבירות לקבל תוצאה של T, לקבל ערך T, שהוא בגודל מסוים או גדול ממנו. לדוגמה, אנחנו יכולים לחשב שהסבירות לקבל ערך T של 2.5 או יותר מזה, היא בערך 1%. עכשיו לוקחים את הנתונים של גודל האפקט מהמחקר האמיתי ומציבים אותם במבחן הסטודנט, בנוסחה של מבחן הסטודנט, ומקבלים ערך T. את אותו ערך T, נאמר שקיבלנו ערך T של 2.5, אנחנו יכולים עכשיו לתרגם, אנחנו יודעים שהסבירות לקבל ערך T כזה כשהשרת האפס נכונה היא בערך 1%. במילים אחרות, שעבור T של 2.5, עבור טרמוס של 2.5, ערך ה-P, פרימוס, הוא 0.01. וככה, מתוך נתונים גולמיים במחקר, הגודל, השונות, גודל האפקט, הצלחנו להגיע לסבירות שנקבל כאלו נתונים כשהשרת האפס נכונה. זו העבודה והחוכמה והגאונות של המבחן הסטטיסטי. תרגום מנתונים גולמיים לקבלת סבירות שתעזור לנו לדחות או לא לדחות את השרת האפס. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.